אז קרא כוזרי לאחד לחכם מחכמי האסלאם, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. נשים לב להדגשה תורתו ומעשהו, זאת אומרת הוא מצפה מהאסלאם, בצדק, גם לתורה וגם למעשה. זאת אומרת זה לא משהו, לא כמו אצל הפילוסוף שהוא מצפה רק לאיזה מין אמונה מופשטת. בדתות האלה יש חיים, יש גם איזשהו אמונה ויש גם דברים מעשיים לעשות, לכן יש כאן ציפייה לתורה ולמעשה. אמר לו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו בבריאת העולם, מתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח, אולם מרחיקים אנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשהו ונאמר כי הוא הדרך העברה והקירוב אל דעת בני אדם. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוהים, ספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוקיו. נביאי האומות לקבל עליהן את האסלאם. ושכר המאמין שוב רוחו אל גופו בגן עדן, שם יסבה נעימות, לא יחסר דבר ממאכל ומשתה ומתענוגות בשרים ומכל אשר יתאווה, ועונש הכופר רידתו אל אש לא תכבה, לא יתמו ייסוריו לעולם. מהי תמצית תפיסתו של המוסלמי? נזכיר, עבר קצת זמן, נזכיר את המהלך שבתוכה אנחנו נמצאים. התחלנו עם הפילוסוף, התחלנו עם החבר, עם מלך כוזר, שהוא מחפש את מהות הקשר בין הבורא לבין הנבראים בעולם. הפילוסוף אמר לו אין קשר, הוא העלה את האלוקות למעלה למעלה, השאיר את הבריאה עצמאית למטה ובעצם ניתק את הקשר, וממילא למלך כוזר זה לא מתאים. הנוצרי אמר לו יש קשר, אי אפשר להגיד שאין קשר. אני לא מסכים עם הפילוסוף שאין קשר, יש קשר. איך הקשר הזה בא לידי ביטוי? הרי המרחק הוא עצום, בין הבורא לבין הנבראים המרחק הוא עצום, איך הקשר הזה יבוא לידי ביטוי? אומר לנוצרי, יש לי מתכון לדבר הזה. המתכון שלי הוא האלוקים הזה, כמה שהוא גדול, הוא בסופו של דבר לאט לאט, כמו שאמרנו, בעצם ירד ומתחבר לאט לאט לבריאה, עד שבסוף הוא ממש התגשם והתחבר ממש לתוך הבריאה. ומבחינה הזאת מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את אלוקים ומורידים אותו למציאות, מורידים אותו לעולם, מורידים אותו לאדם. מה אומר המוסלמי? ושימו לב שהמוסלמי, דבר ראשון שהוא עושה, הוא בניגוד לנוצרי, הוא אומר אנחנו מרחיקים את ההגשמה, אנחנו לא מוכנים לקבל את התפיסה הזאת שאותו אלוקים עליון וגדול שכולנו מסכימים על מציאותו וכל אחד מאיתנו רק מחפש את הדרך איך להגדיר אותו, אנחנו לא מסכימים להגיד שהדרך היא שהוא ירד וירד ובסוף הוא נהיה פה חי איתנו, כאילו כמו שהנוצרים אומרים זה מין איזה חסד אלוקי כזה שהוא ירד וירד ובסוף הוא משפיע את הטוב שלו פה על כל הנבראים וכולם יכולים לחוות אותו ולחוש אותו ולהרגיש אותו. המוסלמי לא מקבל את זה. אז מה כן? לפי המוסלמי, איך הוא חווה את החיבור הזה בין הבורא לבין הנבראים? הדרך שבה הוא למעשה מגשר על על הפער הזה, זה באופן שהוא בעצם אומר שהאדם, על ידי זה שהוא מקיים את החוקים שהאלוקים מצווה אותו, הוא נכנע, הוא נכנע לפני אלוקים, ובזה שהוא נכנע לפני אלוקים, הוא בעצם בזה מבטא את ה את ה את ה את העוצמה, את הכוח העצום שיש לאלוקים פה במציאות, והאדם בעצם מכניע את עצמו, מבטל את עצמו בפני אותו רצון אלוקים. חשוב לב לשים לב להגדרות, מכניע את עצמו. אפשר, גם אצלנו ביהדות אפשר לפעמים לראות שיש ספרי מוסר מדברים על כניעה של האדם מול האלוקים. יש מושג כזה של יראת השם, שהאדם ידע את המקום שלו מול הקדוש ברוך הוא. אבל אצל היהדות, נדבר על זה עוד הרבה בהמשך, אצל היהדות זה מגיע ממקום שהמציאות חיה, המציאות הגשמית חיה, מלאה בחיים, והאלוקים נפגש עם החיים האלה. בתוך המפגש הזה עם החיים האלה, אז אנחנו נראה בהמשך, זה כבר יגיע במאמר שני ושלישי, שהכוזרי ידגיש הרבה שאנחנו חיים עם הקדוש ברוך הוא באהבה ובהירה ביחד. זה חלק מעבודת המידות, חלק מהעבודה של ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חיים איתו גם בהירה וגם באהבה. אגב, זה בעומק, הנצרות כאילו אמרה רק אהבה, והאסלאם בעצם אומר רק יראה. כלומר, הנצרות באה ואומרת, אהבה, חסד, האלוקים משפיע עליך, נותן לך, כולו יורד אליך ונותן לו את הלחי השנייה, הכל זה טוב. והאסלאם זה בחיים שמי בדיוק הפוך, האסלאם מבליט מאוד את הגבורה האלוקית, את העוצמה האלוקית, את החוכמה האלוקית, את השפלות ואת האפסות שיש באדם, ובזה הוא מבטא את החיבור שלו עם האלוקים. זאת אומרת, החיבור הוא לא חיבור שדווקא מעצים את החיים, את החיים החומריים, מעצים את כל מציאות החיים, אלא בזה, נגיד, בוא נגיד ככה, בעצם לפי שהאסלאם תופס את הדברים, שזה דומה קצת לפילוסוף, האלוקים והעולם לא יכולים ללכת ביחד. זאת אומרת, אם יש אלוקים, אז הוא לא יכול להתחבר לעולם, שהעולם זה דבר מאוד קטן ומאוד מושפל. אז אי אפשר לחבר את שני הדברים האלה ביחד. שבגלל זה הפילוסוף אמר, בסדר, אז בוא ננתק. עכשיו, האסלאם לא רוצה לנתק, כי הוא מאמין במציאות אלוקית שנמצאת פה בעולם. אבל הוא מבין שאם ניתן לשני הדברים האלה מקום, זה לא הולך ביחד. אז איך ניצור את החיבור הזה? החיבור הזה יעשה פה בעולם הזה על ידי כניעה מוחלטת של האדם. יש ספר נפלא שקוראים לו הקוראן, שאף אדם בעולם לא יכול לחבר. זאת אומרת, זה ספר כזה גדול שהאדם הוא כזה קטן שהוא לא יכול לחבר כזה ספר נפלא. והדרך היחידה של האדם זה שאם הוא יעשה את כל מה שכתוב בספר הזה, אז הוא על ידי העשייה הזאת, על ידי הכניעה שלו הזאת, ההתבטלות הגמורה שלו והעשייה של המצוות האלה, הוא בצורה כזאת מצליח לתת פה, לבטא את האלוקות בתוך החיים האלה, שבעצם האדם מבחינה מסוימת כאילו מבטל אותם, ואז נותן לאלוקים כולו להיכנס פה ולהיות בעצם המרכז של כל העולם. בעצם האלוקות היא העיקר, והאדם מבטל את עצמו כלפי האלוקות. בגלל זה בגלל שהאסלאם בעצם לכאורה מבטל משהו מהחיים הגשמיים פה בעולם הזה, זה מסביר מאוד את מה? עוד הבדל מאוד בולט בין הנצרות לאסלאם, זה הנושא של השכר לעולם הבא. המוסלמי מאמין שבעולם הבא מחכים לו תענוגות אדירות מבחינה חומרית. שזה דברים שמופיעים באסלאם הרבה, ככה שמעתי פעם מאנשים שבקיאים באסלאם, מופיע באסלאם בצורה, זה חוזר, זה משמעותי מאוד, הדבר הזה שכאילו הוא אומר למאמין, תשמע, אל ת... מה? לגבי השכר, למה כל כך חשוב להם להדגיש את השכר הזה? כי בעצם המוסלמי, לכאורה כרגע פה, בעולם הזה, בעצם דורשים ממנו קצת כאילו לוותר על החיים הטובים. מבחינת... אז אתה תוותר על זה פה, אתה תקבל את זה שם. כי אתה אי אפשר... מה?
אתם מתאמנים.
כי הם רוצים לקצר את הדרך להגיע לשם. סך הכל פה זה כאילו, זה לא שם, זה מחכה, העידון הגדול מחכה שם, אז בוא נעשה את זה. אגב, ההתאבדות היא קצת קשורה לזה, כאילו הג'יהאד, כן, האלוקות, היא ממלאת פה את, היא ממלאת פה את הכל, וצריך להתבטל כלפיה, ויכול גם לבטל את החיים עצמם. לבטל את החיים עצמם, למות בשביל זה, למות על קידוש השם, כן, מלחאות. למות על זה, וזה מה, 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 מה בעיה למות? כאילו, מה, מלא, מה, מה הגוף שלנו פה בעולם הזה בעצם הוא כלום מול מול האלוקות הגדולה. הדבר הכי גדול זה למות בשביל האלוקים הזה. כי גם כשאתה חי, אתה בעצם קצת מת בשביל אתה קצת מת בשביל האלוקים הזה, זאת אומרת, אתה אתה כל כולך נכנע בפניו ונותן לו את כל המקום ומבטל אותך, כי שניכם ביחד זה לא יכול להיות. אלה תמצית דברים של זה. עכשיו כמובן הדבר שמאוד בולט פה, כבר כל אחד מרגיש שהוא קורא את הדברים, תשימו לב שהוא אומר על הקוראן שזה ספר נפלא, ונביאינו הוא חותם הנביאים והוא מבטל כל תורה שקדמה לו. למה חשוב לו להגיד שהוא מבטל כל תורה שקדמה לו? כיוון שהוא יודע שיש תורת ישראל, והיא לכאורה קודמת מבחינת הזה. הוא אומר לא, בא הנביא שלנו, הוא, תשימו לב שהנביא פה זה לא איזה מדרגה רוחנית, מי יודע מה שהוא רוצה לפאר אותה. כי הוא לא, דווקא לא, הוא לא עושה מהאדם כאילו איזה משהו, הנה יש פה איזה נביא, נגיד אצלנו, אז אנחנו, הכוזרי יגיד שנבואה זה מדרגה מאוד גבוהה, וזה מראה איך הקדוש ברוך הוא מתחבר פה לעולם, אתה יכול להגיע להיות נביא, וזה מראה איך האלוקים והאדם יכולים, האדם יכול להתרומם למדרגה האלוקית. הוא לא אומר ככה, הוא רק מביא את אותו נביא מוחמד, כזה שבעצם פסל את העניין הקודם והביא כאילו את הספר הסופי, הגמור, הכי שהאדם לא יכול לחבר, הביא אותו מוחמד. כאילו עוד יותר, אם היה לפני כן איזה ספר אחר, הספר הזה עוד יותר מהספר הזה. הוא הספר המושלם ביותר, שהוא עצום, הוא נפלא והוא מעלינו, והוא מראה כמה אנחנו בעצם לא יכולים לחבר כזה דבר, וחייב להיות שזה בא מאיזה מקום יותר גדול מאיתנו, ושוב מבטא את היראה ואת המרחק שיש בינינו לבין. ויודעים, הנצרות מאוד קרבה את האלוקות לעולם, האסלאם חיים מסוימת דווקא הביא את הקשר דרך המרחק. ודרך היראה הוא בעצם ביטא את הקשר, כי גם יראה זה סוג של קשר. כשאתה ירא ממשהו, זה סימן שאתה נותן לו מקום, והוא נמצא, הוא נמצא מבחינתך פה, הוא קיים פה מבחינתך בצורה משמעותית. כן. אגב, ראיתי איזו הערה נפלאה, מעניינת, מבחינה היסטורית, שהאסלאם, גם, ההבדל בין הנצרות לאסלאם, זה גם איפה הם צמחו. הנצרות צמחה במרכזים של חיים, של חיים מתקדמים. כמו שאומרים היום, התרבות הערבית, העולם המודרני, ולכן הנצרות מחפשת את האלוקים בתוך החיים, רק היא הלכה והכניסה אותו, הורידה אותו למטה לגמרי, לתוך החיים לגמרי. האסלאם צומח יותר בארצות המדבר, בעצם במקומות שבהם אין חיים כל כך מפותחים. בצורה כל כך זה, וזה זה כנראה גם משפיע גם על התפיסה האלוקית. זאת אומרת, המדבר זה מין מקום כזה שיש איזה יראה כזאת, יש איזה מין מרחק כזה מהאלוקות, וזה גם משפיע על התפיסה, גם משפיע על התפיסה האמונית, שגם היא באמת מגיעה למה שהיא מגיעה. זה תמצית דבריו של המוסלמים. מה אומר לו מלך כוזר? כאן יש דבר נפלא ביותר שיש בו עומק עצום שאנחנו ננסה להבין אותו. אמר לו הכוזרי, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוהים, פסקה ו', ולאמת לו כי האלוה מדבר עם בשר ודם והוא מרחיק זאת, צריך להוכיח לזאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. אשר לפלא אשר בספריכם הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם היות הספר מופלא ומיוחד, וכאשר יקראוהו לפניי לא אדע להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. חלק השני של הדברים הוא מוזר ביותר. חלק הראשון הוא פשוט, אתה אומר לו, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שיש לכם פה איזה חותם נביאים, אתה אומר שהוא קיבל איזושהי התגלות ויש לו איזה ספר נפלא, מי ראה את זה? מי שמע את זה? אותו רעיון שהוא גם בעצם גם ממז לנוצרי, והוא כל הזמן מכין את הקרקע בעצם לקראת מעמד הר סיני, והוא אומר, אם אתה מדבר על התגלות, על איזשהו מפגש, איזשהו מפגש אלוקי עם הבריאה, אתה צריך לראות שזה משהו שבאמת חיו אותו הרבה אנשים, ולא שאתה מספר לי על מישהו שזה, זה פשוט. אבל מה זה החלק השני? איזה מין טענה זאת? תשמע, יש ספר נפלא ולא כתוב ערבית, אז מה הבעיה? שאני לא יודע את השפה. באמת, ממש נראה ליגה, טענה מליגה ח'. איזה מין טענה? מה הייתם עונים לו? אני אומר לכם את זה. מה? קורס מזורז.
מה? אתה
מסתבך כבר, אתה תמיד בניש, תגיד דברים פשוטים. הוא אומר לך, לא יודע ערבית, אז מה תענה לו? תלמד! כאילו, מה אתה מתפלסף? כאילו, אתה לא יודע ערבית, קורס מזורז, אני אסדר לך באוניברסיטה. קורס מזורז, היום יש דברים כאלה, תוך חודשיים אני אסדר לך, אתה יודע ערבית פשוטה. גם מה שאמרת נכון יותר בעומק של הדברים. זה קשור לאותו דבר. אבל כאילו איזה מין טענה כזאת שטחית, טכנית, תביא, תגיד איזה משהו על התפיסת עולם, משהו על האמונה פה.
מה הכוונה שאם זה בשביל כולם, אז למה זה רק בעיה?
יפה, אתה מתחיל לגוע טוב. אתה אומר, רגע, לא סתם אומר לו את זה ככה, הוא רוצה לומר, אם אתה אמרת שאתה קורא את כל הדתות להאמין בדבר הזה, אז איך זה כתוב בערבית שאני לא מבין? בסדר, אז התשובה היא, מה אתה צריך לכתוב את זה באיזשהו שפה? אז כתבתי את זה בערבית, ואתה קורס מזורז בחודשיים, ומיישרים קו עם כל העולם, וכולם יודעים ערבית, וכולם מקבלים את התורה הזאת. כמובן בזה באת לענות על שאלה אחרת. מה השאלה הנסתרת שיש פה? על דת אחרת?
יודעים למה
אצלנו כיסלנו זה רק משבילנו. יפה. לכאורה אתה תשאל את הדבר על העברית. עברית, תורה ניתנה בשון הקודש. אז זה רק לעברית. אתה אומר לו, לא קושיה, כי זה רק ליהודים. זה רק ליהודים. רגע, אתה נותן את זה לכל העולם. אז תעשה את זה בשפה, נו מה אתה רוצה, איך איזה שפה שכל העולם יודע אותה? אין חיה כזאת. זה לא, לדור, זה לא לפני דור הפלגה שכולם דיברו אותו דבר. עכשיו יש שפות, אז יש שפות, אז מה יעשה אם יש שפות? אז כל אחד צריך, אז ניתן בשפה מסוימת ששם איפה שזה היה, באיי ערב וזה, אז שם דיברו ערבית, אז כתבו את זה בערבית. האחרים, כמו שאמרנו, התאמצו טיפה, הם חייבים להתאמץ טיפה, התקדמו, ידעו גם את זה. אז מה נמצא פה בעומק של של העניין הזה? אז אני חושב שיש פה דבר נפלא, נבלה אותו שלב. קודם כל, אנחנו נקרא ביחד את ההתייחסות עצמו של הכוזרי לעניין הזה, ואחר כך אני חושב שיש לי איזשהו תוספת חשובה שנראה לי שכדאי להוסיף אותה. תראו רגע בבקשה בפסקה בפסקה קוף, מאמר ראשון. אגב, יש כמה דברים שאנחנו נראה אותם שלקראת סוף המאמר הוא בעצם מסביר דברים שבתחילת המאמר הם נשארו קצת פתוחים, הם נשארו לא מספיק ברורים, ובכוונה הוא משאיר אותם קצת כאילו במין ערפל כזה, ובהמשך הוא מבאר אותם. ותראו פה באמצע פסקה קוף, ככה הוא מתאר ככה את העניין הזה של משה רבנו, שהוא מוליך את עם ישראל לארץ כנען שנתונה בידי שבע אומות, והוא קובע לכל שבט משבטיהם את נחלתו, וכל זה, שימו לב עכשיו בשורה השישית שביעית, וכל זה תוך זמן מועט ובנפלאים שבמופתים, ועל ידי זה מתעמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השלוע, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. והנה, אילו אמר אותו הנביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא. ובין הדברים המונים השלמה הזו, היה אז גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הנביא ההוא היה כתוב עברית. ואומות שבא ועודו וכוזר היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו, אם לא לאחר מאות שנים יתקבלו את דתו מאונס וכו', תוך שכנות קרובה וכו' וכו'. אז הוא בעצם מה הוא אומר פה? מה הוא אומר לכאורה במבט פשוט, ותכף תראו מה לעניות דעתי הוא אומר יותר בעומק, שזה צריך קצת לחשוב כדי לגלות. בצורה פשוטה הוא אומר קודם כל את מה שאמרת. הוא אומר, תראו, תלוי לי מי אתה פונה. אם אתה פונה מראש לציבור מסוים, לעם ישראל, אז מי שאתה פונה אליו מקבל את הספר, את הדברים כמו שהוא מקבל, וזה בסדר גמור. אם אתה אומר שאתה פונה לכל העולם, אבל זה לא מגיע לכל העולם, אז יש איזה בעיה פה בשליחות. ואת הבעיה הזאת אני רוצה להבין. מה זאת אומרת? אז עוד פעם, מה הבעיה בשליחות? אז אני כותב את הספר בשפה X, ואני אומר שזה נכון לכל העולם, ואני דורש מכל העולם להתאמץ ולדעת מה כתוב שם, ואז כולם יגיעו למה שכתוב ויהיו חייבים לקיים מה שכתוב שם. למה אם זה פונה לכל העולם וזה לא מגיע מיד לכל העולם, אלא צריך לעשות איזשהו תהליך של למידה וכולי עד שכל העולם יגיע לזה, יש פגם בתורה הזאת, יש פגם בהופעה האלוקית הזאת בעולם? מה הפגם? נו, מה, כן, אבל אתה אומר טוב, מסתובב, מסביב. מה, למה זה פגם כזה גדול? למה זה חייב להיות שכשאלוקים נותן תורה לעולם, היא מגיעה מיד לכל העולם? למה זה שייך לתכונה האלוקית? אנחנו?
לא קיבלנו מידע, יבואו כאילו
בתלונות.
כאילו לא עליה את ההזדמנות, כאילו, רק לנו היה.
לא, אתם באים יותר מצד העולם, אני שואל מצד האלוקות.
כולם שווים.
מה? כולם שווים. אני יודעתי, הנקודה פה היא נקודה מאוד, מאוד יסודית, מאוד עמוקה. באלוקות אין זמן. תראו, תחשבו טוב על הנקודה הזאת. הדבר, אולי הכי מרכזי, שמבדיל בין האדם הנברא, הנבראים האנושיים, לבין ריבונו של עולם, בין הקדוש ברוך הוא, זה מושג הזמן. באלוקות אין זמן. זה היה, הווה ויהיה, זה מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שנעשה, ואין, אין, כל מציאות, כל עולם הזמן, זה עולם שהוא רק סובייקטיבי מבחינתנו. הזמן זה בריאה. זה בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא כדי שהאדם, אם לא יהיה זמן, אז האדם יהיה כמו הקדוש ברוך הוא, אז הוא כבר, בעצם כבר כולו, יהפוך להיות כמו חלק מהאלוקות, ואז לא יהיה בריאה. כדי שתהיה בריאה, צריך כל מיני דברים, צריך שיהיה חומריות. ואחד הדברים שצריך זה שיהיה זמן, יהיה תהליכים. אם אנחנו בבת אחת נהיים שלמים, אז אנחנו אלוקיים. אז אין לנו בחירה חופשית. אז בשביל מה כל הבריאה? נכון, כל הבריאה היא שתהיה עבודה. העבודה לוקחת זמן. כל העבודה, גם עבודה גשמית, גם עבודה רוחנית, היא תמיד לוקחת זמן. למה? כי אתה לאט לאט עובר תהליכים ומתקדם ועושה עבודה, כמו שאנחנו רגילים לומר, עושה עבודה. אבל זה הכל מצידנו. מצידו יתברך, הכל כבר כאן. הכל נמצא, הכל ניתן, הכל בבת אחת. אין. תסתכלו רגע בבקשה, פסקה פי. עוד נגיע אליה, אבל אני רק רוצה שתראו אותה רגע עכשיו. אמר הכוזרי, תודיעי נינה, איך קמה דתכם? איך התמשתה והתקבלה? כמה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה, אחר כך נתחזקה, ובסוף נשלמה. שימו לב, מה השאלה? השאלה, תספר לי איך זה התאבע אצלכם כל העסק של הדת, כל הזה. עכשיו תראו איך התשובה. התשובה באה לו ממש ככה בבום, מכיוון שהוא לא מבין מאיפה זה בא. אמר החבר, בדרך כזאת הקומנה ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל, שהותחלו על ידי בן אדם. לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו קמה פתאום. נאמר לה, היי ותהי, ממש כבבריאת העולם. אומר לו החבר למלך כוזר, תקשיב, אתה רוצה לדעת מה הדת האמיתית? תבדוק איפה היה תהליך פתאומי, מהיר, של מציאות אלוקית שבא והופיע בעולם. לא תהליך של מאות שנים ואלפי שנים עד שזה קרה. זה הבדיקה שתבדוק, אם אתה רוצה לבדוק באמת איפה אלוקים מופיע בעולם, כי אלוקים אין לו תהליכים של זמן. עכשיו, שלא נבין לא נכון, אין תהליכים של זמן מבחינת האלוקים, מבחינת האדם. בוא נסתכל רגע אצלנו, שנייה אחת אני עושה רגע, אני עובר שנייה ואני אחזור למוסלמים. מעמד הר סיני. אתם זוכרים את כל מאמרי חז"ל מעמד הר סיני? שמה היה שם? כל מי שהיה חולה, נהיה בריא. כל מי שהיה חיגר, נהיה זה. כולם נהיו שלמים. כולם ידעו לדבר, כולם שמעו, כולם ראו. הכל היה, כולם היו ערוכים לקבל את זה. והגיע. האלוקות הגיע. בבת אחת הגיע ונפגשה עם עם ישראל. וכל עם ישראל היה קשיר לקלוט אותה. עכשיו תגידו לי, אז איך כולם לא דתיים מאז ועד זה? איך כל המשברים האימוניים? אין פה הבטחה שאומרת, זה יחזיק עכשיו מעמד מבחינתכם, זה יחזיק מעמד עכשיו לאלפי שנים. אתם תעברו תהליך. אני נותן לכם את התורה. מהבחינה הזאת התורה היא כולה אצלכם. אם תעשו עבודה מאומצת וכו', תצליחו להחזיק את הדבר הזה אצלכם לאורך כל הזמן, מצוין. אבל אם קצת, מדי פעם יהיה קצת איזה זה, אז יהיה לכם ירידות ועליות. באדם הפרטי וגם בכלל. אבל זה לא משנה, זה כבר מצד האדם. מצד האלוקות, כל מה שצריך להינתן, ניתן וניתן בצורה מלאה. שימו לב דבר נפלא, התורה כספר מתי היא ניתנה? מה ניתן? מה ניתן במעמד הר סיני? אות הברית, עשרת הדיברות, חלק קטן מכל התורה. מתי ניתנה כל התורה? מה? איזה? בעל פה הוא קיבל או שהוא קיבל בכתב? הוא קיבל שם בכתב? כשהוא היה בהר סיני הוא קיבל בכתב או הוא קיבל בעל פה? בעל פה. הבכתב, מחלוקת, בגיטין סמך, תורה מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה? חתומה ניתנה זה אומר שהכל בשנת ה-40 נכתב. ומגילה מגילה ניתנה אומרת שהיא ניתנה לאורך כל ה-40 שנה במדבר, מגילות מגילות. ובסוף זה נשלם, בשנת ה-40 זה נשלם. הספר לא ניתן בבת אחת, אי אפשר ספר לקבל ספר תורה שעליהם חמישה חמישי תורה ותוך זה פתאום לקרוא את כולו. שיהיה אדם שקורא הכי מהר, הוא לא יקרא בחיים את הכל בבת אחת. אבל מעמד הר סיני לא היה משהו כתוב, זה היה מעמד של בעל פה, זה היה מעמד של חיים. עמדנו שם והקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ואנחנו שומעים אותו. שומעים, אפשר לשמוע בבת אחת כולם, לשמוע ולהרגיש את הדיבור האלוקי ולקבל את הכל בבת אחת. אז זהו, מעמד הר סיני, יש פה תהליך מאוד מהיר שהוא קורה מציאת מצרים עד מעמד הר סיני, תהליך של 7 שבועות, אפרופו ספירת העומר, כן, תאריך של 7 שבועות, שעם ישראל בבת אחת, מעם של עבדים, הולך ועושה את ההכנות הבסיסיות, מקבל תורה והוא נהיה עם אלוקי, עם של תורה. בלי תהליכים, אחר כך לאט לאט ירידות עליות. בא המוסלמי ואומר לו, ספר שלנו, חבל הזמן, פיצוץ. אומר לו מלך כוזר, תראו איזה שנינות. איזה, לא רוצה להגיד ציניות, כי ציניות זה מידה כזאת שלילית שאפילו להשתמש בנגד הזה זה בקושי, אולי נגד הדתות מותר, אבל מה אומר לו? הוא אומר לו, תקשיב, אשר לפלא אשר בספריכם, יש קצת בעיה. מה הבעיה? הבעיה שאני צריך ללמוד ערבית כדי להבין. מה בעצם הוא אומר לו? ללמוד ערבית זה לא הבעיה חודשיים קורס מזורז או שנתיים קורס מזורז או 20 שנה. הבעיה היא של תהליך. הוא אומר לו, תקשיב, זה לא מגיע אליי, זה לא אני, זה לא אני מלך כוזר. זה עוד מיליוני אנשים בעולם שאתם פונים אליהם, ואתם אומרים שהאלוקות פנתה אליהם, אבל איפה פנתה אליהם? אתה יודע איזה תהליך העולם צריך לעבור כדי להכין את עצמו ולהבין מה קורה שם, גם פיזית, טכנית, להבין את השפה, ולהיכנס למנטליות, להיכנס לראש. לא מזה מביאים הוכחות, זה סימן. אגב, לגמרי, לא יודע אם זה עד היום, כשאני הייתי ככה קצת יותר בצעירותי, היה מאוד מאוד נפוץ, סמינרים של תנועות שמחזירות בתשובה, והם היו מכניסים את האנשים, הם סיפר לי פעם מישהו שהיה שם, מכניסים את האנשים פשוט לאלם. מכירים את זה, באים לאיזה סמינר כזה של איזה סוף שבוע, 3-4 ימים, ו... נכנס לאיזה אולם, מביא לך איזה מישהו תותח ככה, מביא לך איזה שיחה, על מה? על זה שהתורה אין מצב שבן אדם כתב אותה. מביא לך את כל הפלאים שיש בתורה, ואת כל הדילוגי אותיות, ואת כל הלשון הקודש, את כל הפעלים שיש שם, וזה דבר ש... נכנס כמה שעות כאלה, 2 בלילה, נכנס ב-9 בערב, יוצא ב-2 בלילה, אתה אומר, תשמע, תנך, זה ספר, הקדוש ברוך הוא כתב אותו. אין מצב שבן אדם כתב כזה ספר. האם זאת דרך נכונה להביא אדם לאמונה? האם זאת דרך נכונה? אז בצורה קיצונית אני אגיד לכם שעברתי את השיעור הזה לפני 20 שנה. קצת פחות אולי פיתוחים מהיום, אבל ככה בבסיס, ישיבת מעלות. אחרי שאמרתי את הדברים האלה, בא אליי אחד הבחורים, אומר לי, אני צייר אותך מאמר. הראה לי מאמר מדהים, היה לי את זה פעם פה בספר, אני לא יודע איפה צריך למצוא את המאמר הזה, נתתי אותו פעם למישהו, אני לא יודע. קיצור, הכותרת של המאמר הזה זה ביטול תורה בהבלים. מה זה? מחקר שעשו בטכניון, רצו לבדוק, לקחו טקסט של מאמר אקדמאי של כמה, דפים, הכניסו את זה למחשב, ואז רק התחיל המחשב, אם ככה הכניסו את זה למחשב, בכל מיני וריאציות, אבל יצא דבר מדהים, הוא יראה שם בזה, רואים במחשב, בדילוג של 37 אותיות, שזה גימטריה של המילה הבל, יצא הביטוי, ביטול תורה בהבלים. עכשיו, כל המאמר הזה עוסק בלהפריך את זה שאם מוכיחים כל מיני דילוגים וכל מיני דברים בתורה, סימן שהתורה היא אמיתית. עכשיו, איך הוכיחו את זה בין היתר? אז זה שאמרו, הנה, בוא ניקח סתם כל טקסט בעולם, כך מה שכמו שאומרים, ספר טלפוני. כך, תתחיל להכניס שם כל מיני דילוגים, יצא לך דברים מדהימים. המלאק והיטלר וזה וזה, וכל מיני דברים יצאו לך בתור ספר טלפוני. תגיד לי, בגלל ספר טלפוני, אם הוא... אז תגיד לי, מה, אתה כופר עכשיו בכל מה שכתוב בקבלה, בכל דילוגי האותיות וקדימה ואחורה, וזה חלילה, חס וחלילה. אין ספק שתורתנו הקדושה הנצחית והאמיתית, וכל השאר, הכל שטויות והבלים, הם שטויות והבלים. אבל מה רצה לבטא בזה? רצה לבטא בזה, שאם אתה הולך להוכיח מזה את האמונה, אתה אומר ככה, אתה יכול גם להגיד אחרת, אתה יכול, זה, זאת אומרת, אני אומר סתם, כל הגישה לבוא לאמונה מתוך איזושהי הוכחה של המציאות. הנה, יש כאן איזה ספר, אנחנו נכנעים בפני האלוקות הזאת, לא יכול להיות שבאדם כותב כזה ספר, ואז אם אלה פה, אלוקים חייב להיות פה. מזכיר את האסלאם מבחינה הזאת שאומר, תשמע, כזה ספר, משהו גדול, באדם לא יכול לכתוב אותו, אלוקים פה. היהדות לא בונה את עצמה על ספר. לא על ספר, אנחנו בונים את זה על החיים. הספר מגיע אחרי החיים. בגלל זה שאלתי אתכם קודם, והרבה אנשים לא שמים לב לזה. מה היה קודם? קודם היה הופעה בעל פה, או קודם היה בכתב? אז לא שמים לב לזה, אבל בעצם קודם היה תורה שבעל פה, קודם היה גילוי אלוקי בעל פה, ורק אחר כך היה ספר. לא בא קודם ספר ואחר כך חיים. היה חיים. החיים התחילו עם גילוי אלוקים מופלא שהיה במצרים, ושיא השיאים שלו זה מכת בכורות. גילוי אלוקי מדהים, ואחר כך קריאת ים סוף, ואמן, ושיא השיאים, מעמד הר סיני, שבו מה? בו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. שומעים אותו, שומעים את הקולות האלוקים, רואים את הקולות, שומעים. אנוכי השם אלוקיך. נתקע בליבם, כמו שחזל אומרים. זה נהיה בתוכנו. הוא מספר לנו את מציאותו. ואני נמצא בכם, ואתם נמצאים בי, ואנחנו מחוברים. וגם משה רבנו מקבל את זה בעל פה, את כל הדברים האלה. ורק אחר כך, שהוא יורד, חזל מתארים, הוא יורד, והוא גם כן בעל פה מתחיל לספר להם את הפירוט של כל המצוות. ורק אחר כך הוא מתחיל לכתוב, שלב ראשון הוא קיבל בבראשית עד מעמד הר סיני, אומר הרמב"ן, זה נקרא ספר הברית, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, זה מבראשית עד זה, ואחר כך הוא מוסיף את כל שאר הדברים, תוך כדי או בשנת ה-40, זה אחרי. וזה כבר לא אכפת לי שתגיד שיש לי בזה תהליך שעד שזה נכתב הכל, ועד שזה, למרות שכמובן תורת השם תמימה, אבל יסוד הגילוי הוא בבת אחת. ולכן אומר פה מלך כוזר למוסלמי, קודם כל דבר ראשון אומר לו בכלל, מי חותם הנביאים הזה, מי ראה אותו, מי שמע אותו, מי בכלל יודע על קיומו, א', ב', מה אתה אומר לי, ספר? אתה אומר לי שהספר הזה מבטא את זה שאתם פה, החיבור שלכם הוא החיבור הנכון לאלוקות? הוא אומר, אני מבין בצורה פשוטה שאלוקות מגיעה בבת אחת לכל מי שהיא צריכה להגיע אליו. אני פה מתאכזב, אני מחפש אלוקים בשבילי. זה שאני לא יודע ערבית, זה סימן שזה לא בשבילי. סימן שזה לא, אם זה לא בבת אחת אצלי, אז זה לא אצלי, אז זה כבר לא אלוקי. כלומר עכשיו התחיל לעבור עכשיו תהליך שזה, עד שאותה אלוקות הזאת יתגלה, אז זה לא אלוקי. אלוקי הוא בבת אחת, אלוקי הוא התגלות שלמה, אחדותית, מהירה. אפשר להגיד את זה אפילו מהירה, פשוט אין לזה זמן. זה, 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 זה נצחי. ואם אני צריך ללמוד, אז כנראה שהסוד הוא לא פה. ואז מה שקורה, כבר מלוך חכם מוסלמי, רבים המופתים שהוא עדי נביאנו, אבל לא מהם אנו מביאים ראיה לחובה לקבל תורתו. תשמע, יש לנו גם ניסים, אל תראו אותנו ככה. אנחנו גם ראינו כל מיני הופעות אלוקיות. למה הניסים זה חשוב? כי הניסים זה כאילו התגלות אלוקית כזאת שכולם רואים אותה. אז מה, גם לנו היה ניסים. אבל אנחנו לא מהניסים, אנחנו דווקא לא מהניסים, כי הניסים זה מראה איזה אלוקות שנמצאת פה בתוך האסלאם, כמו שאמרנו, הוא דווקא מבטל את החיים ולא רוצה להראות שיש פה איזה גילוי אלוקי יותר מדי גדול פה בתוך החיים, אלא יראה, מרחק. אבל כן, אבל יש גם ניסים, אם זה מה שאתה מחפש, יש. אז הכוזרי חוזר עוד פעם על זה שצריך איזה מעמד גדול שכולם יראו אותו, ואז החכם המוסלמי אומר לו פסקה ת' ולא ספרנו הקדוש הוא מלא סיפורים על משה עליו השלום ובני ישראל, סיפורים אשר אין להטיל ספק באמיתתם, כל אשר עשה אלוה בפרעה וקרא את הים והעביר אותם פה בשלום, ואחרי זה הוריד להם את המן, תראו את התיאור, ואת הסלב, ודיבר עם משה בהר סיני והעמיד את השמש ליהושע, וכל מה שקרה לפני כן, המבול וסדום ועמורה, אין כל אלה מפורסמים בלי שאיר מקום לספק, ואין יש בזה מעשה תחפולה או דעתו או דמיון. אז מה בסוף הוא נזקק? כדי להראות המציאות האלוקית שהיא באמת מופיעה בבת אחת פה בעולם, והיא אכן מתחברת עם בני אדם בעוצמה רבה. איפה אתה לוקח את זה? אתה בעל כורחך.
זה הקוראן.
כן, אבל יש סיפורים על מי? נכון, ספרנו הקדוש זה הקוראן. אבל יש סיפורים על מי? על בני ישראל. עכשיו כל הסיפורים הם לא על אותו האיש, לא אותו האיש, מוחמד, לא צריך לקרוא לאותו האיש. הסיפורים הם לא על מוחמד שהוא, או על מוסלמים שזה קרה להם. דווקא עליהם אין סיפורים, אין מוסלמים, אין יותר מדי, הם לא מפארים את זה גם יותר מדי. יש להם כמה דברים, מקה, פה, שם, איפה שהוא היה, איפה שהוא התפלל, לא בצורה... איפה הסיפורים? איפה סיפורי ההתגלות האלוקית? שהוא דווקא קודם לא בחר להעצים אותם יותר מדי. בסופו של דבר, כשהוא נדחק לפינה, והוא אומר לו, רגע, אבל איפה המפגש? ספר זה לא מפגש. ספר זה משהו רחוק. יש בעיה עד היום עם זה שהתורה היא יותר מדי כתובה, והיא לא בעל פה. פעם התורה הייתה בעל פה. לפני שהיה את כל הספרים האלה, אז היה משהו חי. כמו שתמיד אומרים, לימוד גמרא, כל המשברים וכל זה, זה בגלל שזה בספר. אם זה היה בעל פה, חסה בית מדרש, שלום עליכם, בוקר טוב, מה עניינים, איך היה בין הזמנים, בסדר, תשמע, קרה לי משהו, אתה לא מבין, הייתי פה, הלכתי לשם, פה פתאום תורה לי איזו שאלה עם הסוכה, אז מה עשית? אז בדיוק בא הרב, אמר לי לעשות ככה, פתאום הגיע איזה רב אחר, אמר לי לעשות אחרת, אומר, מה, אבל יש איזו קושייה, אני שמעתי פעם איזה ספר כתוב, יש פה אקשן, מתחילים להתווכח, מתחילים לדבר, מתחילים לספר, באמצע אחד לספר סיפור. תשמע, אם אתה מדבר על זה, פעם היה לי, גם לי קרה איזה משהו. מה זה מעניין? מותח, כולם נשארים. אבל כשהכל כתוב בספר, אז זה מתחיל את משעמם, במרכאות, כפולות ומכופלות, כן, חס וחלילה. אבל ספר זה משהו שיש בו, משהו שמרחיק. החיים הם מלאים בעוצמה, מלאים בחיים. אז הוא הרחיק. זה בדיוק העניין, המוסלמי מרחיק את האלוקים בשביל להראות את גדולתו, אבל המלך כוזר אומר לו, אז הרחקת אותו, והרחקת אותו יותר מדי, הוא כבר לא מתקרב אליי, אני מחפש לראות איפה הוא נפגש, איפה הוא התחבר. הוא אומר לו, לא, כן, הוא התחבר, איפה הוא התחבר? זה בני ישראל, הוא התחבר. ואז הוא מביא לו את כל המאורעות הכי משמעותיים, הכי חזקים שבהם אלוקים מופיע בעולם. על מי? בעיקר הבני ישראל. ואז לא נותר למלך חוזר להגיד, שמע, אני רואה כמה שהיהודים האלה מסכנים וחשבתי שאין בהם כלום, ובסופו של דבר כולם איכשהו בסוף כל החוטים חוזרים לשם. אז אני צריך להתחיל לברר מה קורה שם עם האמונה הזאת היהודית.